ברשות כל הקהל הקדוש, ברשות כבוד מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, אף על פי שהוא לא כאן, רוחו, מחשבתו, דרכו, חיים וקיימים איתנו כאן, ומורים לנו את הדרך ואת הדברים שמדברים. אנחנו שמחים ברוך השם אחרי הפסקה שנגזרה עלינו, שלא ברצוננו, שלא לקיים את דבריו של כבוד מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, לקיים את השיעור הזה, תמידים כסדרם, ברוך השם, חדש ימינו כקדם, זוכים להחשיב את המנהג המבורך, והמנהג הזה שכל כך הרבה כוח ועוצמה במשך עשרות שנים כבר יש לו, לחדש את המנהג הזה, וכמידי כמו שאנחנו נוהגים לדבר בשיעור הזה דברים של הנפש, דברים הנצרכים לכל אדם ואדם. אנחנו עומדים בנקודה מאוד מיוחדת, מאוד משמעותית בלוח השנה היהודי, בזמנו ובחייו של כל יהודי ויהודי. נכנסים לחודש אדר, חודש אדר שהוא חודש מסוגל, חודש בעל יכולות גבוהות, חודש שבו האדם יכול להפך את כל מזלו ואת כל שגרת חייו, מחיים שחורים, מחיים מדכים, מחיים של שגרה שאפרוריות המזל היא זאת ששולטת בהם, לחיים מוצלחים, חיים של עושר וחיים של טוב. וגם בפרשת תרומה, פרשת תרומה היא תחילת המבחן של כל התורה, ככה אבותינו אומרים. אנחנו יודעים שזה שבת ושבוע מאוד מאוד מסוגל, רב מנחם מנדל מרימינוב, מגדולי וקדושי ישראל שקמו לעם ישראל, מהמאורות הגדולים של תנועת החסידות, היה אומר שבפרשת תרומה, שבו הקדוש התורה מדברת על כסף ועל זהב ועל רכוש רב, יש יריד גדול בשמיים, המון המון כסף וזהב בשמיים, שכל מי שנכנס אל השבת הזאת, כל מי שנכנס אל השבת הזאת שבה קוראים את פרשת תרומה, בשמיים הנשמה שלו נכנסת אל היריד הגדול הזה שבו יש כסף וזהב ורכוש גדול, ויכול להתעשר ולהגיע להשגות גדולות מאוד בכל ענייני הממון. וגם אנחנו יודעים מבחינה תורנית, זה תחילת המבחן של כל אדם ואדם. עד עכשיו כל הפרשיות של התורה מבראשית ועד עתה, במה עסקו? בסיפורים יפים, בניסים, באותות, במופתים שהקדוש ברוך הוא עשה עם בני ישראל, כל מיני דינים ומשפטים מרתקים שמלמדים את האדם איך להתנהג במסחר שלו, איך להתנהג במשפחה שלו, איך להתנהג עם האנשים שמקיפים אותו, דברים מרתקים ומעניינים, זה מה שיש בתורה עד עכשיו. מכאן פרשת תרומה ואילך, אדם רגיל שיבוא ללמוד את הפרשיות, אדם רגיל שיבוא לעיין ולמצוא כל מיני דברים מרתקים שגורמים לו פעימות לב, לא ימצא את הדברים האלה. מה רק ורק איך בונים את המשכן, מה עושים במשכן, מה הגדלים של האדנים, איזה כלים יהיו במשכן, איזה פריטי זהב הכסף ירכיבו את הלבוש של הכהן הגדול, זה כל מה שיש וזה כל מה שמרכיב את פרשת תרומה. לכן זה נקודת מבחן, זה נקודת זמן שבו כל אדם יכול לרדת או לעלות בלימוד התורה, בקיום המצוות, באמונה בקדוש ברוך הוא ובכל הדברים. וכל אדם שנכנס לחודש הזה, לחודש אדר, צריך לדעת היטב שזה החודש שבו הוא קובע וחורץ מה יהיה גורלו לכל אורך השנה וכל אורך הזמן קדימה. הנטיות שאדם נוטע בזמן הזה בנפש שלו, הקבלות שאדם מקבל על הזמן, בזמן הזה על עצמו, החיובים שאדם מחייב את עצמו, המצוות שאדם מתכנן מחדש לשמור, הקבלות התורניות שאדם מקבל על עצמו, זה מה שיחזיק אותו וזה מה שיהיה איתו לכל אורך השנה כולה. יש גמרא מאוד מופלאה במסכת מגילה שמספרת לנו דבר שלכאורה לא מובן. הגמרא מביאה סיפור, מביאה מעשה, מביאה אמרה, ואחרי זה מפרשת אותו בכמה אופנים. הגמרא אומרת ככה, הגמרא אומרת, רבי נתן נטייה בפורים. רבי יהודה הנשיא, התנא הגדול והקדוש שחיבר לנו את המשנה, נטע בנטייה בפורים, והוא רחץ בקרונה של ציפורי בי"ז בתמוז וביקש לעקור תשעה באב. ככה הגמרא אומרת. הגמרא מביאה שנה אחת שבה רבי הקדוש עשה מעשים מסוימים, וכל הימי זיכרון, כל הימים הבולטים ביותר של עם ישראל, הוא כביכול שינה מהמנהג שבו אמורים לנהוג בהם. יום פורים הוא יום שעל פי מה שנראה מדברי חז"ל באותו זמן, הוא יום שאסור במלאכה, אסור לעשות בו מלאכה. רבי נתן נטייה, עשה מלאכה ביום הזה. י"ז בתמוז לכאורה זה יום של אבל גדול, לא מתרחצים בו, כמובן לא בפרסיה, במקום ציבורי שכולם רואים, שנים מועטות אחרי שבית המקדש נחרב והפצעים עוד לא הגלידו, רבי רחץ בי"ז בתמוז באותה שנה. וגם יום תשעה באב, היום אמר ואנימר, שבו בית המקדש נחרב, שבו כל הצרות והאסונות הגדולים ביותר באו על עם ישראל במשך כל הדורות, רבי ביקש לרחוץ ביום הזה. רבי ביקש לעקור את היום הזה, לעקור את היום הזה שהוא לא יהיה יותר יום של מספד ויום של צער ויום של אבל. מה אנחנו רואים שהגמרא הזאת, מה היא אומרת לנו בצורה פנימית, מה היא מחדשת לנו, מה היא מרמזת לנו על צורת העבודה של חודש אדר, שאדם שאיתה נטייה חזקה ביום, ביום, בחודש אדר, אדם שיקח את החודש הזה ברצינות, במחשבה, בשימת שכל, ואיתה בחיים שלו קבלות רציניות, דברים טובים, דברים עצובים שהוא צריך לעשות, כל הדינים, כל הקשיים שאמורים להיות אצלו בכל השנה כולה, יתהפכו. י"ז בתמוז, יום של אבל, יום של צער, על נפילת החומה של ירושלים, על עשייה, על שבירת הלוחות, הדברים קשים מאוד, היום הזה מתהפך לטובה, ומה רבי עושה? רבי רוחץ בקרונה של ציפור, רבי רוחץ בפרסיה ומבטל את האבלות של היום הזה. למה? כי הוא נתן נטייה בפורים. יום תשעה באב, יום מר ונימר של תענית, של סבל, של צער, של קושי. מה רבי הקדוש עושה? מבקש לעקור את היום הזה. מאיפה הכוח לעקור את תשעה באב? מאיפה הכוח לבטל ככה את המנהגי האבלות של י"ז בתמוז? מאיפה? מזה שרבי נותן נטייה בפורים. מזה שבפורים, בחודש אדר, חודש הזה שנראה חודש של לכאורה שמחה ושום דבר עמוק, אדם שלוקח את החודש הזה ברצינות, לנטוע בעצמו לתיות, להתחיל דברים חדשים, יכול לבטל מעצמו את כל הדינים ואת כל הקשיים וכל הדברים הנוראים שיבואו עליו במשך השנה. הכל מכוח חג הפורים. ועוד פירוש לגמרא הזאת, אנחנו יודעים שמה חז"ל אומרים לנו, שמה היה הזמן שבו בני ישראל קיבלו על עצמם את התורה שבעל פה בזמן חג הפורים. אנחנו יודעים שכשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע למרגלות הר סיני וקיבלו על עצמם את התורה, הם קיבלו רק את התורה שבכתב, לא קיבלו את התורה שבעל פה. סירבו לקבל את התורה שבעל פה. כל מה שחכמים הוסיפו במשך התורות, כל תקנות חכמים, כל גזרות חכמים, בני ישראל לא הסכימו לקבל על עצמם. אמרו, זה מדי הרבה, זה מדי קשה, אנחנו לא מקבלים את זה על עצמנו. מתי בני ישראל קיבלו על עצמם את כל הדברים האלה של דרבנן, את כל הדברים האלה של הכוח והסמכות של החכמים להוסיף תקנות ולהוסיף מצוות בכל דור ודור? מתי? בחג הפורים. ומי הגדול ביותר של תורה שבעל פה? מי הגדול ביותר שאסף וסידר ונחיל לדורות את כל התורה שבעל פה? רבי הקדוש. לכן מה הגמרא אומרת לנו? רבי נטע בתייה בפורים. כל הכוח של רבי יהודה הנשיא, כל מה הדבר שרבי יהודה הנשיא נחיל לעולם של המשנה, מתי זה התחיל? בפורים. בפורים הנטייה הזאת נטעה. ומה גרם, מה נגרם בעקבות זה? מה נעשה בעקבות זה? שרבי ביטל את י"ז בתמוז. רבי ראה את י"ז בתמוז, יום של צום, יום של קושי, רחץ בקרונה של ציפורי, ביטל את היום הזה של י"ז בתמוז. למה זה? מה אנחנו יודעים שמיוחד ביום י"ז בתמוז? היום י"ז בתמוז זה היום שבו נשברו הלוחות. היום שבו נשברו הלוחות, כשמשה רבנו ירד מהר סיני וראה את בני ישראל עושים את העגל, משה רבנו שבר את הלוחות, השליך את הלוחות ארצה, ניפץ אותם ושבר אותם, זה היה היום הזה. מה עוד היה ביום הזה? מה עוד מיוחד, מה עוד יש ביום הזה? כתוב בספרים הקדושים שזה היום שבו נגזרה שכחה על התורה. עד אותו יום לא היה כזה דבר שיש שכחה בתורה. הקדוש ברוך הוא נתן את הלוחות הראשונים שבהם הייתה התורה, זה היה מכתב, המכתב אלוקים הוא, כמו שהתורה אומרת, אין סיכוי לשכוח את זה. ברגע שנשברו הלוחות שהקדוש ברוך הוא כתב ומשה רבנו הוריד אל העולם, אז נגזרה שכחה על התורה, שאדם לומד ושוכח את מה שהוא לומד. ולמה אנחנו יודעים רבי הקדוש תיקן את המשניות, למה רבי הקדוש עבר עבירה לכאורה וכתב את התורה בזמן שהיה אסור לכתוב את התורה? מה הסיבה? אנחנו יודעים למה רבי עשה את זה, מכיוון שהוא ראה את שכחת התורה, הוא ראה איך התורה משתכחת ואיך בני ישראל נפוצים על פני כל הגלובוס ולא יהיה אפשר יותר לשמר את התורה, להזכיר את התורה, ללמד את התורה. לכן מה רבי הקדוש עשה? כתב את המשנה. זה מה שחזל אומרים לנו. רבי הקדוש איך ביטל את י"ז בתמוז, את שכחת התורה, על ידי כתיבת המשנה? הכל מהכוח של פורים. כל דבר טוב, כל דבר חיובי שמתחיל בעולם מתחיל בפורים. וזה הדבר המיוחד בפורים, שלא רק דברים שמתוקנים ולא רק דברים שלמים ולא רק דברים שיש להם את הצורה השלמה והמדויקת והמסורטטת ביותר, זה הם דברים שאפשר לתקן בפורים. זה דברים שאפשר לתקן בדברים אחרים. ופורים גם דברים שאין להם יכולת תיקון בכל השנה כולה. גם דברים שאדם לא יכול לבוא בפני הקדוש ברוך הוא ולבקש לסדר את הדברים האלה, לחדש את הדברים האלה בתוכו, בחיים שלו. דברים קשים שאדם עובר, טרגדיות שבוע לאדם, את הכל אדם יכול לסדר ולנרמל ולהביא התחלה חדשה ביום פורים. ומאיפה אנחנו רואים את זה? אם נסתכל, אנחנו יודעים שמאז שסידרו את לוח השנה בצורה כזאת ש... כל שנה יש סדר מסוים שאנחנו יודעים מאות שנים קדימה מתי יהיו החגים, אז יש ימים מסוימים שבהם יכולים ליפול חגים מסוימים, ויש ימים שבהם החגים האלה לא יכולים לעולם ליפול. מהם הימים? ותמיד יש שבעה ימים בשבוע, יש ימים שבהם חג הפורים יכול לחול, ויש ימים שבהם יום הכיפורים יכול לחול. אנחנו יודעים שיש שני ימים טובים, שני ימים חשובים בתורה, לוח השנה של העם היהודי, והם נחשבים בצורות מסוימות כחגים מקבילים, יום פורים ויום הכיפורים. ואנחנו יודעים למה יום הכיפורים נקרא כיפורים, כי הוא כפורים, זה שני ימים מקבילים של מחילת עוונות, של סליחת פשעים שקדוש ברוך הוא מוכל וסולח לעם ישראל. חג הפורים, באיזה ימים הוא יכול לאכול בשבוע? ביום שני, ביום רביעי, ביום חמישי וביום שבת. זה הימים שבהם חג הפורים וביום שבת. אלו הימים שבהם חג הפורים יכול לחול. יום הכיפורים באיזה ימים יכול לחול? יום הכיפורים יכול לחול ביום ראשון, ביום שלישי וביום שישי. אלו הימים שתמיד חג יום הכיפורים יכול לחול. בימים שיחול יום הפורים, לא יחול יום הכיפורים. בימים שבו יחול יום הכיפורים, לא יחול יום הפורים. זה הפרדה שיש. אם נסתכל בששת ימי בראשית, שבעת הימים שהקדוש ברוך הוא בהם ברא את העולם, יצר את העולם, ואז הקדוש ברוך הוא הניח את התשתיות לכל הדברים שיקרו בעולם, לכל המאורות שיקרו בעולם, כל הדברים שקרו לכל אורך ההיסטוריה, השורש שלהם, ההתחלה שלהם, הנטייה שלהם, זה באותם זמנים של בריאת העולם. אז אם נסתכל כל הימים שהם שלמים, שאין בהם שום דבר קשה שקרה, שאין בהם שום דבר מורכב, שאין בהם שום דבר מורכב שקרה, זה ימים שבהם יחול יום הכיפורים. באיזה ימים תמיד יחול יום הכיפורים? כמו שאמרנו מקודם, ביום שני, או ביום רביעי, או ביום חמישי, או ביום שבת. ביום שני אנחנו לא מוצאים שקרה משהו רע בבריאה, הכל הלך בצורה טובה ביותר. ביום רביעי גם לא מוצאים שקרה משהו מסוים שהוא קשה. יום חמישי גם נבראו הדגים, ברכות, טוב, כל הדברים הגדולים קרו. יום שבת, הקדוש ברוך הוא נפש, הקדוש ברוך הוא שבת, נתן לעולם את המתנה הגדולה של שבת, מעלה גדולה ועצומה מאוד. לעומת את יום הכיפורים, מתי הוא יכול לחול? רק בימים ראשון, שלישי או שישי. מה זה הימים האלה? הימים שהייתה בהם בבריאת העולם את המורכבות הגדולה ביותר. מה היה ביום הראשון לבריאה? המחלוקת בין השמש לבין הירח, המחלוקת הגדולה שגרמה פיצול וגרמה למיעוט של הירח וגרמה לקשיים ולטרגדיות קשות מאוד לכל אורך ההיסטוריה של העולם, ובפרט בהיסטוריה של עם ישראל. זה יום שיום פורים יכול לחול בו. איזה עוד ימים בשבוע יום פורים יכול לחול? ביום שלישי. מה זה יום שלישי? ביום שלישי, גם יום שלישי זה יום של מורכבות. יום שישי גם כן, היום שבו אדם הראשון אכל מעץ הדעת. כל הזמנים האלה זמנים של מורכבות. יום הכיפורים, זמנים נעלים, זמנים נשגבים, זה זמן מה לתקן ומה לעשות דברים שהם שלמים. יום הכיפורים זה יום שיורד אל המקומות הנמוכים ביותר, יום שיורד אל המקומות השפלים ביותר, שלכאורה אין בהם שום יכולת תיקון ואין בהם שום יכולת עשייה, ואז אדם יכול לתקן, ואז אדם יכול להשלים, ואז אדם יכול להגיע למקומות הגבוהים ביותר. נפתבר בזאת השם בשיעור גם על פרשת תרומה וגם על יום הכיפורים וגם על יום פורים. פרשת תרומה, אנחנו רואים בפרשת תרומה שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לפנות אל כל בני ישראל ולבקש מבני ישראל תרומה, נדבה אל המשכן. הקדוש ברוך הוא שנתן לעולם כולו ונתן לבני ישראל כסף וזהב והשירות והדברים החשובים ביותר, הקדוש ברוך הוא פונה אל משה רבנו ומבקש ממשה רבנו שילך אל בני ישראל וידבר אליהם ויבקש מהם להביא נדבה וצדקה אל המשכן. כל מי שקורא את המפרשים וכל מי שרואה את המפרשים רואה שאור החיים הקדוש, כבוד מורנו ורבנו, מנהיג בתוקף גדול ללמוד אותו ולסיים אותו ביום שישי לפני הקידוש, הוא ועוד הרבה מאוד מפרשים מקשים ושואלים, שלכאורה אנחנו רואים כפל לשון, אנחנו רואים לשון לא מדוקדקת לכאורה בפסוק הזה. מה כתוב? וידבר אלוקים אל משה, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבנו ואומר לו תדבר אל בני ישראל, ואז שוב פעם הקדוש ברוך הוא אומר לו דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. כל המפרשים מקשים הרי לכאורה זה כפל גדול מאוד, כל מילה, כל אות בתורה אנחנו יודעים מדוקדקת, מחושבת, ובאה להשמיע לנו דברים גדולים מאוד. למה פה זה מחולק? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו תדבר אל בני ישראל, ואז שוב פעם דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מה הדבר הזה רומז לנו? מה הדבר הזה מלמד אותנו? אם כל אות וכל תג בתורה מדוקדקת, ודאי שפה יש רמז גדול ויש יסוד גדול שאנחנו צריכים להבין ולהפנים. אלא מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שכל עם ישראל בכללותו לכל כמעט אורך ההיסטוריה היהודית התחלק לשניים בצורה מאוד מאוד חותכת ובצורה מאוד מאוד חדה. תמיד היו את האנשים הרוחניים בבני ישראל, ותמיד היו את האנשים הגשמיים בעם ישראל. ככה מיציאת מצרים, מחוץ מימי אבות, שאז התורה הייתה, כל התורה וכל האמונה וכל היהדות כולה הייתה מלוכדת בבן אדם אחד, אברהם אבינו, יצחק אבינו ויעקב אבינו, מאז שזה התפצל לכמה אנשים, היהדות והתורה לשבטים, 12 שבטים, הייתה חלוקה ברורה. אנשים שהתפקיד שלהם זה לעשות ולייצר, זה ללכת ולאסוף ממון, ללכת ולעבוד, ללכת ולהיות בחיי העולם הזה, ללכת להיות במה שנקרא בחיי דרך ארץ, ואנשים שהמשימה שלהם בעולם, שהתפקיד שלהם בעולם, שהדבר שבו הם אמורים לרכז את עיקר הכוחות שלהם ואת עיקר הזמן שלהם, זה בתורה, זה במצוות, זה בדברים מוכנים. ככה הקדוש ברוך הוא חילק וככה הקדוש ברוך הוא יצר בעם ישראל. מהשבטים אנחנו רואים שבט יהודה הוא שבט ציבורי, צריך למלוך, שבט יששכר צריך ללמד תורה, שבט זבולון צריך לצאת ולעבוד, שבט יוסף, גם יוסף ברוב ימי חייו היה אדם שעבד, אדם שהתעסק בדברים, אדם שיצר ופעל. שני חתיכות, שני חלקים בבני ישראל, ותמיד יש סוג של, למרות שיש ערכה דדית ואהבה דדית בין כל הפלגים ובין כל החלקים, תמיד יש סוג של הפרדה וסוג של קינה, חלק אחד בחלק אחר. תמיד אם מסתכל, תמיד האנשים העובדים, האנשים שבעלי מלאכה, אנשים שיש להם תפקיד ביצועי ומעשי בעולם הזה, תמיד הם מקנים ברבנים, תמיד הם מקנים בתלמידי חכמים, איך הם זכו להגיע למעלה גדולה, איך הם זכו להגיע לדבר גדול, איך הם זכו להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, איך הם זכו לדעת תורה. בסופו של דבר כל יהודי עובד כשהוא צריך לדעת מה לעשות בחיים, בין אם זה בענייני מסחר, בין אם זה בדיני איסור והיתר, בכל דבר שהוא, הוא נצרך ליהודי תלמיד חכם, את כל החוכמות, את כל הדברים השכליים יש בתורה, לא בדברים אחרים. אדם עובד, אדם מן השורה, מקנה מתלמידי חכמים, וגם תלמידי חכמים, גם רבנים, הרבה מאוד פעמים מקנים באנשים בעלי יכולת. בסופו של דבר התורה דורשת לייצר, להקים, לעשות הרבה מאוד דברים, צריך לתת צדקות, צריך לפרנס עניים, צריך להקים מבנים לבתי מדרש, צריך להקים מבנים לתלמודי תורה, הרבה מאוד דברים התורה צריכה לעשות. ואדם שלומד תורה, אדם שמשקיע את כל כולו בתורה, בדרך כלל אין לו את היכולת, אין לו את הכוח, אין לו את האפשרות בכלל ללכת ולהתחיל לעשות את הדברים האלה. למי הוא נזקק תמיד? לבעל התרומות, לאנשים שתורמים תרומות. אדם רואה איך אדם תלמיד חכם, רואה איך אדם שהוא לא תלמיד חכם, איך אדם שעובד, מפזר את ממונו לדל, ומשקיע כסף, ונותן, ומעניק, והוא מקנה בזה. למה לי אין את היכולת לעשות את זה? למה לי אין את היכולת להקים את זה? איפה אנחנו רואים בפעם הראשונה בתורה את ההתחלקות הזאת, את הקינה הגדולה הזאת בין שני החלקים האלו? כאן במקום הזה. עד עכשיו, עד הנקודה הזאת, לכל אורך ההיסטוריה של בני ישראל, מעולם הגדולים, הצדיקים, התלמידי החכמים, חכמים לא נזקקו לאנשים שהם בעלי המלאכה. משה רבנו הוציא את בני ישראל בארץ מצרים, ברור שלאף אחד חוץ ממנו אין את היכולת לקרוע את הים, אין את היכולת לעשות ניסים, אין את היכולת להרוג את הבכורות, אין את היכולת לעשות כל הדברים האלה. ברור שמשה רבנו הוא היחיד, הדמות היחידה שיכולה לעשות את הדברים האלה. גם כן אחרי זה, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה בימים הראשונים אחרי נתינת התורה, ברור שהתלמידי חכמים הם אלו שיודעים את התורה, הם אלו שמחזיקים את התורה בראש שלהם, אלו יכולים להורות תורה. פה בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא תולה את שני החלקים האלה אחד בשני. עד עכשיו כל הבעלי בתים, כל האנשים שעובדים למחייתם היו תלויים בתלמידי חכמים. פה הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה תולה את התלמידי חכמים בבעלי בתים. הקדוש ברוך הוא תולה את התלמידי חכמים באלו שיש להם פרנסה, באלו שעובדים לפרנסתם. לכאורה עכשיו זה קינה גדולה מאוד, זה צער גדול מאוד. התלמידי חכמים אומרים, איך האנשים בעלי העסקים, איך האנשים הציבוריים שעובדים ומתקיימים, איך הם אלו שיכולים לפרנס ולחלקל את כל התורה ולזכות בזכות הזאת, ואנחנו לא. לכן מה הקדוש ברוך הוא עושה פה? הקדוש ברוך הוא מפריד ואומר, לכל אדם יש את הייעוד משלו, לכל אדם יש את התפקיד משלו. אנחנו מפרקשים את זה ככפל לשון, שהקדוש ברוך הוא אומר, וידבר אלוקים, וידבר השם אל משה למור, דבר אל בני ישראל וקחו לי תרומה. ככה אנחנו מפרשים את זה. לכאורה זה כפל, או שזה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה בנו, תדבר ותגיד לבני ישראל שיקחו לי תרומה. אבל לא, פה הקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי את התפקיד שלו. פה הקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי את הייעוד ואת הדבר שהוא צריך לעשות. הקדוש ברוך הוא, לפני שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו ללכת אל בני ישראל ולבקש מהם תרומה, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? ויאמר השם אל משה, דבר אל בני ישראל. משה רבנו, אל תקנה באנשים שיש להם את היכולת לתת תרומה, תגיד, הם אלו שנותנים את התרומה, הם אלו שעושים, איך אני לא עושה את זה, איך אני ניתה יכולת לעשות את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך נתתי ייעוד אחר לגמרי, לדבר על בני ישראל, לזכות את בני ישראל, אל תקנה באנשים אחרים שיש להם יכולות אחרות. זה ציווי אחד למשה רבנו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תאמר לבני ישראל, אחד מהרבה דיבורים שתגיד להם זה שיקחו תרומה ויתנו צדקה ויעשו את מה שהם צריכים לעשות. הקדוש ברוך הוא מחלק את זה, אחד לא צריך לקנה בשני, כל אחד הקדוש ברוך הוא לוקח אותו אל התפקיד שלו, אל הייעוד שלו, אל הדבר שהוא צריך לעשות. מי שהייעוד שלו זה לתת צדקה, הקדוש ברוך הוא מכוון שהוא לא יצליח ללמוד, שהוא לא יצליח להתקדם במסלול הרוחני הרגיל, והקדוש ברוך הוא מכוון את צעדיו שהוא ילך לעבוד. אדם שהתפקיד שלו זה ללמוד תורה, זה להגיע להשגות רוחניות. הקדוש ברוך הוא מכווין את דרכו ולוקח אותו למצב שבו הוא יצטרך ללמוד. הקדוש ברוך הוא מחלק את הציוויים, שני ציוויים שונים. ציווי אחד למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר אל בני ישראל, אל תחשוב שהתפקיד שלך זה לתרום, להטרין, לעשות כל מיני דברים של ממון. נתתי לך תפקיד מוגדר מאוד, לדבר אל בני ישראל, ללמד את בני ישראל, להשמיע לעם ישראל תרומה. זה ציווי אחד. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ציווי שני, תגיד לבני ישראל שיקחו לי תרומה. אבל הקדוש ברוך הוא לא משאיר את משה רבנו עם הקינה הזאת באנשים שיכולים לתת תרומה. שמשה רבנו בוודאי רצה לקיים כל מצווה ולעשות כל עניין רוחני שהוא רק היה יכול לעשות. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בשום פנים ואופן לא. לך יש תפקיד משלך, לאחרים יש תפקיד משלהם, לכל אחד הקדוש ברוך הוא תפר, ולכל אחד הקדוש ברוך הוא סרטט את התפקיד המדויק ואת הדבר הנכון לו והדבר הראוי שאותו הוא צריך לעשות. אדם לא צריך להסתכל אצל אחרים, אדם לא צריך להסתכל אצל אנשים אחרים, ועל פי זה להגיע למקום שבו הוא צריך להגיע. לפני שנה בדיוק בימים של חג הפורים הזכרנו דבר עצום בשם הרב הירש, הרב שמשון רפאל הירש, אחד מהגאונים ואחד ממצילי כל יהדות אירופה מכל ההשכלה והחיון שהיה שם, כותב הפירוש שלו על התורה, שאנחנו יודעים שלשון הקודש היא השפה הקדושה שה מילים שלה הם אלו שיצרו את העולם, והמילים שלה הם אלו שבסופו של דבר מרכיבים את כל הבריאה, והם אלו שיוצרים כל דבר בעולם. ומה שני מילים דומות מאוד בלשון הקודש שאנחנו מכירים? שווה ושו. שווה, שוויון ושו, דבר שהוא לשו, דבר שאין לו קיום, דבר שהוא לא אמיתי. כותב רב שמשון רפאל, יש כל דבר שהוא שווה הוא לשו. כל אדם שמנסה לחכות אדם אחר, כל אדם שמנסה להשתוות לבן אדם אחר, כל אדם שמנסה לייצב הרבה דברים שיהיו שווים, והוא חושב שכל התמונה, שכל הציור הכללי צריך להיות שווה, צריך לדעת שזה לשווא. רק דבר שהוא ייחודי, רק דבר שהוא התחלתי, רק דבר שהוא מקורי ואין לו שום חיקוי, הוא לא חיקוי של שום דבר, והוא לא שכפול והעתק של שום דבר, הוא דבר שלא יהיה לשווא, הוא דבר שלא יאבד, הוא דבר שבאמת יהיה לו קיום, והוא דבר שיתמשך וילך לאורך ימים ולאורך שנים. עוד דבר שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, בפסוק השני, בחילה בפסוק השני בפרשה, הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו, וכמו שאמרנו מדבר ציווי אחד ואומר דיבור אחד למשה רבנו, ואז הקדוש ברוך הוא נותן את הציווי הכללי לכל בני ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לכל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כך הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תדבר אל בני ישראל ותגיד להם שכל איש מבני ישראל ייתן נדבה, ייתן תרומה אל המשכן. ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר? כל איש אשר ידבנו ליבו, ממנו תקחו את תרומתי. לכאורה גם פה כל המפרשים מקשים, זה דבר לא מובן. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מכל בני ישראל באשר הם, עשירים, עניים, לא משנה, כל מי שהם, תקחו מהם תרומה. ואז מה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר, מצמצם ואומר, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. כל האנשים שנדבם ליבם, כל האנשים שיש להם רצון ושמחה ונכונות לתת צדקה, כבר נרמזו וכבר נכללו בתוך כל בני ישראל שנאמר אליהם ויקחו לתרומה. אלא מה התשובה לזה? מה הלימוד בזה? אז נסתכל. אם נדייק בלשון של הפסוק, ואנחנו יודעים כל מילה וכל דבר בתורה מלמד אותנו ומאיר לנו ופותח בפנינו צוהר להבנה של דברים גדולים, יש שינוי בין רגע הפעולה, בין רגע הביצוע, בין רגע קיום המצווה של הקדוש ברוך הוא אומר על כלל ישראל ויקחו לי תרומה, לבין הציווי, רגע המצווה שהקדוש ברוך הוא מייחד ואומר על אותם אנשים שהם נדיבי לב. אצל כלל עם ישראל מה כתוב? דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? רש"י כותב ויקחו לשון הפרשה. הקדוש ברוך הוא אומר תיקחו תרומה, תפרישו תרומה. מה אנחנו רואים שאצל כלל בני ישראל, כל בני ישראל שהתחייבו לתת תרומה למשכן, מתי רגע המצווה? מתי הרגע שבו הם זוכים בזכות הגדולה של השתתפות בבניית ביתו של הקדוש ברוך הוא, בניית המשכן? ברגע שבו הם מפרישים את הכסף מתוך הכסף שלהם. יש לאדם 100,000 ומתוך זה הוא בוחר לקחת 10,000 ולתת למשכן. ברגע שבו הוא הולך אל איפה שהכסף שלו מונח ומפריד 10,000 מתוך 100,000, זה הרגע שבו הוא מקיים את המצווה, רגע הפרשה. לעומת זאת, אצל נדיבי הלב, אצל האנשים הנדיבים, האנשים שמרצונם רוצים לתת ולהשתתף בבניית המשכן, רגע המצווה הוא רגע אחר לגמרי. מה כתוב אז? מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה משמע? המצווה אצל מי נמצאת? אצל הממונים, אצל גבאי הצדקה, אנשים שלוקחים את הכסף. באותו רגע שהגבאי לוקח את הכסף, זה הרגע שבו מתקיימת המצווה. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אצל כל בני ישראל נאמר, ויקחו לי תרומה. בני ישראל בבית שלהם, כשהם מפרישים את הכסף, אז הם מבצעים את המצווה. אצל הנדיבים, אצל האנשים יש להם רצון לתת מה כתוב, מת כל איש אשר דבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ברגע שבו האדם שממונה לקחת התרומה, לוקח את התרומה, אז המצווה נעשית. לכאורה, למה זה, למה השינוי הזה? אלא נשים לב. אנחנו, באנשים טועים לחשוב שמה זה שכר על מצוות, מה זה טוב שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לבני ישראל. ברגע שאדם מקיים הרבה מצוות, אדם מילא הרבה חבילות, חבילות של מצוות בשמיים, זה רגע שבו הוא זוכה לאושר, זה רגע שבו הוא זוכה לשמחה, זה רגע שבו הוא זוכה לזכות. כך אנחנו מפרשים וכך אנחנו אומרים. אבל מה אנחנו יודעים? שזה לא יכול להיות. מה זה המצוות? מה זה כל התורה? כל הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו? הדרכת חיים, דרך איך לחיות. לא רק שהקדוש ברוך הוא רוצה להגביל אותנו בכל מיני הגבלות, והקדוש ברוך הוא רוצה להקשות עלינו בכל מיני דברים, ולכן הקדוש ברוך הוא יצר את המסלול חיים של יהודי, סדר יומו של אדם יהודי, בצורה כזאת שהוא מוגבל בכל כך הרבה דברים, והוא לא יכול לקיים, לעשות כל כך הרבה רצונות שהוא רוצה, וכן דברים שהוא רוצה לקיים מתוך המצוות, זה מגביל אותו מדברים אחרים. לא סתם הקדוש ברוך הוא כל כך הקשה על יהודי, אלא הקדוש ברוך הוא יודע ורואה שהדברים הרעים, שהדברים הלא טובים, שאדם אמור ועלול לעשות, ועלול מרצונו הטבעי להימשך אל הדברים האלה, הדברים שאמור יכולים להזיק לעולם הרוחנים שלו, דברים שיכולים להזיק לעולם הגשמי שלו, ולכן הקדוש ברוך הוא אסר את הדברים האלה על האדם וגזר את הדברים האלה על האדם. זו הסיבה גם היסוד הזה והעניין הזה שהעבירות והמצוות הם לא סתם דברים שהקדוש ברוך הוא יש לו רצון שככה אנחנו נראה, וכמו כל הורים שמחנכים ילדים יש לקדוש שיש להם איזשהו השקפה, איזשהו דמיון איך הילדים שלהם אמורים להיראות, ככה הקדוש ברוך הוא יש לו איזו השקפה ואיזה דמיון איך בני ישראל אמורים להיראות, ולכן הוא ככה ציווה לנו לעשות או לא לעשות דברים. אלא הקדוש ברוך הוא שברא את העולם ויצר את העולם, יש לו בידיעה מה באמת טוב ומה באמת רע, והקדוש ברוך הוא בחסדו וברחמיו גילה לנו מה הם הדברים הטובים ומה הם הדברים הרעים. זו גם הסיבה שאנחנו יודעים שבעל אדם שעובר עבירה באים עליו איסורים. כלל מאוד גדול, כל אדם שחוזר בתשובה, כל אדם שמתחיל לקיים מצוות, ילד קטן בגיל כמה שנה או שנתיים או שלוש שמתחיל לברך, מה היסוד הראשון, מה הדבר שעליו כל האמונה, כל העבודת השם של האדם נבנית, שאם לא מקיימים את המצווה נאנשים. ילד יודע שאם הוא לא יברך יקבל משורה מהקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא עדיין, לא יודע מה זה הרוחניות, לא יודע מה זה היהדות, אבל הוא יודע שאם עוברים על הדבר שכתוב בתורה נאנשים מקבלים רע. למה באמת אדם שעובר על דבר שכתוב בתורה מקבל עונש, מקבל קושי, מקבל תוספת מורכבות לחיים שלו? הקדוש ברוך הוא חס וחלילה הוא איזה עריץ שמנחפש להתנקם באנשים ולראות באנשים שעושים לו רע? ברור שלא. אז למה אדם שעובר עבירה, למה אדם שמתרחק מהתורה יש לו עונש של איסורים ושל דברים קשים? אלא לפני שאדם עובר עבירה, אדם מתמודד עם יצר הרע שמנסה לפתה אותו, אדם עובר עם מתמודד עם יצרה שמנסה להכשיל אותו לעבור על דבר שאסור בתורה, אז איך הראש שלו עובד? מה המחשבה שלו אומרת לו? הראש שלו במחשבה שלו אומרים לו, אתה רוצה משהו שיכול להיות מאוד טוב לך, אתה רוצה להיות משהו שמאוד יענג אותך, מאוד יגרום לך סיפוק ואושר וטוב, והקדוש ברוך הוא מגביל אותך בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לך לעשות את הדבר הזה. אז אדם מתמודד עם לשמוע לקדוש ברוך הוא שלא רוצה שיתקיים הדבר שטוב לי, או שאני עושה את מה שטוב לי ומבטר על הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. אם אדם בוחר לעשות את העבירה, אחרי זה הוא עושה תשובה והוא שב לקדוש ברוך הוא, זה לא עוזר, הוא חזר לקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא הבין שהרוע, הקושי, הדבר המורכב, זה לא הקדוש ברוך הוא שמנסה להגביל אותו ומנסה ליצור לו את החיים שלו, לא בצורה שבה הוא רוצה שהחיים שלו יהיו, אלא העבירות, הדברים שהוא עשה, הם עצמם רעים. לכן גם אדם ששב בתשובה לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים הרבה מאוד פעמים, באים עליו איסורים כלשהם, גם לא עם איסורים חמורים, אבל איסורים קטנים לפחות באים עליו. למה? האדם חזר בתשובה, האדם שב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא מרחם עליו, הקדוש ברוך הוא לא מספיק רחום וחנון, שלמרות שהאדם חטא, למרות שאדם עשה משהו רע, עדיין הקדוש ברוך הוא ימחה לו, עדיין הקדוש ברוך הוא יסלח וירחם, יסלח לו וירחם עליו, אלא ככה זה. אדם צריך להבין ולראות שהעבירה, הפנייה של האדם מדרך השם, היא עצמה דבר רע, היא עצמה דבר שמביא מורכבות וקושי, ללא קשר לשמחה של הקדוש ברוך הוא, או לעצבות של הקדוש ברוך הוא מהמעשה שאדם עשה, ורק ככה התשובה של אדם שלמה. אז אם כן באמת כל שהקדוש ברוך הוא, כל התורה והמצוות שהוא ציווה אותנו, זה לא כל מיני רצון ושאיפה שיש לו לקדוש ברוך הוא מאיתנו, אלא באמת דרך חיים והגדרת חיים אמיתיים, אמיתית, על מה כל השכר במצוות, על מה כל העונש אדם שעובר עבירות, על מה כל השכר אדם שמקיים מצווה, על מה כל השכר אדם שנמנע מעבירה. זה דבר הטבעי ביותר שאנחנו נשמע לקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא בסך הכל ידע אותנו מהם הדברים הטובים ומהם הדברים הרעים בעולם, אלא מה רבותינו אומרים לנו? שעיקר השכר או כל השכר על המצוות שאדם מקיים, או על האימנות מעבירות שאדם נמנע, על מה זה? זה על הקושי ועל האתגור ועל על הניסיונות ועל כל הדברים על מורכבים שאדם עובר בשביל לקיים את המצווה. אדם רוצה לקיים מצווה והוא עובר מורכבות נפשית בדרך אל קיום המצווה, כן לקיים, לא לקיים, אני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה, כל הלבטים הנפשיים וכל הדברים שבן אדם עובר על כל המסלול הזה עד לרגע שבו אדם מבצע ועושה את המצווה, על זה אדם מקבל את השכר. לכן התורה אומרת לנו, כל בני ישראל, כלל בני ישראל, הכמות הגדולה והעצומה של בני, הכמות הגדולה והעצומה של בני ישראל, מה הם, מתי הם מקבלים שכר על התרומה שהם נותנים, מתי הם מקבלים שכר על המצווה שהם עושים? ברגע ההפרשה, ברגע שבו הם לוקחים, ברגע שבו הם לוקחים את הכסף מה סך הכללי שלהם ומחסרים, אנחנו יודעים, הם יודעים, אנחנו מחסרים 15% מהכסף שצברנו, 20% מהכסף שצברנו, בשביל לתת למשכן, הרגע הזה של הקושי, הרגע הזה של המורכבות הנפשית, על זה הם מקבלים את השכר שלהם, זה כל בני ישראל. אבל על הנדיבי לב, על האנשים הנדיבים שגם ככה יש להם רצון לתת, הם מתי יקבלו שכר לכאורה? הם אנשים שלא עברו שום מורכבות נפשית לתת. מיד כשהקדוש ברוך הוא אמר לתת תרומה, מיד כשהקדוש ברוך הוא אמר לעשות המעשה הטוב, מיד באותו רגע, מיד מה קרה? הם רצו מעצמם לתת. אז אם אמרנו שכל השכר של המצוות זה למורכבות הנפשית, ההתמודדות הנפשית שאדם עובר עד קיום המצווה, על מה אנשים האלה מקבלים מצוות, אין להם התמודדות נפשית, אין להם מורכבות, הם מיד רצים, נסים ורצים כצבים מיד לקיים את המצווה, הם על מה מקבלים שכר? הם על מה מקבלים עושר ודבר טוב? על מה? על הכיסופים שיש להם בשעה שהם לא יכולים לקיים את המצווה. מי שיודע, ברוסיה לפני למעלה מ-150 שנה, אמרנו את זה פה לפני כמה שנים, לפני 33 שנים באחד השיעורים, היה תקופה של גזרה קשה ונוראה לעם ישראל שנקראתה גזרת הקנטוניסטים. הצאר הרוסי, השליט הרוסי שהיה באותו זמן ברוסיה, גזר גזרה קשה ונורא על כל בני ישראל, שכל ילד יהודי מגיל 7-8 ומעלה חוטפים אותו אל הצבא הרוסי למשך 25 שנה, וככה אלפים 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 נחטפו מידי אביהם ואבותיהם ואמותיהם, נלקחו ללא נודע 25 שנה, 30 שנה, לא פגשו את המשפחות שלהם, בעל כוחם אכלו חזיר, בעל כוחם אכלו מאכלות אסורות, התמודדו במקשיים הגדולים, התמודדו עם הקשיים הנוראים והגדולים ביותר שאיתם אנשים, שאיתם כל יהודי יכול להתמודד, ולאט לאט שכחו מן היהדות שלהם והעבירו אותם על דתם. ואז הגדולים כל האבות והאמהות באו אל הרשב מלובביץ', הרב הרשב מלובביץ', הוא היה אדמו"ר, הוא היה רב באותה תקופה באותו אזור ברוסיה, ובאו ושאלו אותו, אנחנו מבינים גזרות גשמיות שלוקחים ילדים והורגים אותם, היה כזה תקדים, אברהם אבינו עקד ביצחק, אנחנו מבינים כאלה דברים, אבל למה אנחנו מחנכים ילדים לדרך השם? החלום שלנו זה שילדים יהיו תלמידי חכמים, השאיפה שלנו זה שילדים יהיו יראי השם, ובאים ועושים אותם כגויים עוברי עבירות. אז מה אמר להם אותו צדיק? אמר להם אותו צדיק, יש סוג של קטרוג בשמיים, יש סוג של דין בשמיים, שמה יכול לבטל את הדין והקטרוג הזה? מצוות ומעשים טובים. אדם עושה מצוות, אדם עושה מעשים טובים, מצוות ומעשים טובים הם כתריס בפני הפורנות, הם מונים מהקטרוגים להישמע בשמיים ולעשות דברים קשים על עם ישראל. אבל יש קטרוגים וקשיים ודינים בשמיים שהם כל כך גבוהים, ששום מצווה ושום מעשה בפועל שיהודי עושה למען הקדוש ברוך הוא לא יכולים לבטל את הקטרוג הזה. מה הדבר היחיד שיכול לבטל את הקטרוג הזה? רצון של יהודי לקיים מצווה שהוא לא מצליח. אדם רוצה לקיים מצווה והוא לא מצליח, אדם רוצה לעשות את רצון השם וזה לא מתאפשר לו, דברים לא מסדרים, דברים לא הולכים לו, והוא משתקק ונחשף ואין לו במה להוציא את הרצון הזה במעשה, בפועל, במה להוציא את הרצון הזה, ובכל זאת הוא נלחם ורוצה בכל כוחו ולא מצליח. הרצון הזה זה הדבר הגדול ביותר שמבטל דינים ומבטל קטרוגים, שהרבה יותר למעלה מכל הקטרוגים והדינים שמצוות מעשיות כן יכולים לעשות אותם. מאיפה אנחנו יכולים לראות את זה בעולם, בחיים? איזה, נחשוב לרגע, איזה רגש יותר חזק בנפש של האדם? הרגש של השמחה או הרגש של העצבות? ברור שהרגש של העצבות הרבה יותר חזק. מתי אדם יש לו רגש יותר מתפרץ? כשנולד לו ילד ויש לו ילד ונולד לו ילד, או חיילה כשיש לאדם ילד לא עלינו ולא עליכם והילד נדרס או נהרג? ברור שכמות הרגש מוצאת ממנו, כמות האנרגיה שמוצאת ממנו, כמות הבאה שיוצאת ממנו, זה של העצבות מאשר השמחה. אם יגידו לאדם, נשלם לך אלף, תצטרך לשלם, או שנשלם לך סכום מסוים של כסף ותשמח, או שאתה תשלם סכום מסוים של כסף לנו ולא תצטער. ברור שהאדם עדיף לא להצטער מאשר כן לשמוח. הצער הוא יותר קשה והצער הוא יותר מורכב. לכן כשאדם רוצה לקיים מצווה ולא מצליח, יש לו צער, יש לו עוגמת נפש מזה, זה הרבה יותר עולה בפני הקדוש ברוך הוא, וזה יותר, הרבה יותר חשוב בפני הקדוש ברוך הוא מאשר שמחה שאדם כן מצליח לקיים. וזה גם, זה גם הסוד וזה גם העניין של כל מצוות התשובה. נחשוב לרגע, אנחנו יודעים שחרטה אחת שאדם עושה, ערעור תשובה אחד שאדם עושה, מבטל הרבה מאוד עבירות שאדם עשה, הרבה מאוד חטאים שאדם עשה, הרבה מאוד דברים נוראים שאדם עשה, בערעור תשובה אחד, בחזרה אחת אל הקדוש ברוך הוא, מתבטלים ונמתקים ולא קיימים יותר בעולם. לכאורה למה זה? יש מצד אחד שמחה, הנאה, עושר, דברים גדולים שאדם חושב שהוא חווה מעבירות שהוא עבר. מהצד השני מהמונח, חרטה קטנה שהוא התחרט. איך זה מתקן את זה? חרטה קטנה יש פה ואוסף של שמחה וחיוכים והנאות יש לו מעבירות. איך זה מתקן את זה? אלא הרגע של העצבות הרבה יותר מהשמחה, וככה זה, אדם מתחרט עושר. חרטה קטנה מתקנת הרבה מאוד צמחות והרבה מאוד חיוכים והרבה מאוד ענאות שאדם נהנה מדברים של עבירות ודברים של איסור. אם כן, יהודי שיש לו תמיד הרצון לקיים את המצוות, הוא על מה מקיים את ה, על מה מקבל את השכר שלו? על הזמן שבו הוא רוצה לקיים את המצוות, על הזמן שבו הוא רוצה לקיים כל דבר. יש לו את הרצון, יש לו את הכיסופים, אבל זה לא מתאפשר לו. הוא רוצה לתת צדקה, אבל אין לו את הכסף. הוא רוצה ללמוד תורה, אבל אין לו את החברותה ואת הספר ואת האווירה ואת האקלים המתאימים ללמוד את התורה. על הזמן הזה של הכיסופים, של הרצון, שאדם לא מצליח לקיים את הרצון של, את הרצון שלו, על זה אדם מקבל את השכר הגדול ביותר. לכן על כל בני ישראל מה כתוב? ויקחו לתרומה רגע הפרשת התרומה, רגע של הצער על נתינת התרומה, זה הזמן שבו מקבלים את השכר. אבל על נדיבי הלב, אלו שמעצמם רוצים לתת, אלו שמעצמם רוצים וממהרים לתת צדקה, עליהם מה כתוב? שמתי הזמן שבו הם מקבלים את השכר? על הזמן שבו גבי הצדקה כבר לקחו מהם את הצדקה. מת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אחרי שכבר הם לקחו את הצדקה, אחרי שכבר נלקחה ממנו הצדקה והוא לא יכול יותר לתת צדקה, על זה מקבלים את השכר, על זה מקבלים את העושר הגדול ביותר. כשאדם מסתכל, מתבונן, מחשבן את הדברים, אני יכול לקיים את המצווה עכשיו או שאני לא, אני יכול לקיים את המצווה עכשיו, אני אשתדל ואני אעשה. אני לא יכול לקיים את ה, אני לא יכול לקיים את המצווה עכשיו, אני לא אשתדל ואני אעשה. אדם שנכנס לחשבונות האלה, למורכבויות האלה, ומתוך כך הוא בוחר אם לקיים את המצוות או לא, אז הוא הפסיד את השכר הזה. אבל אדם שהוא כצייד העורב לטרף, בכל הזמן מוכן לקיים את המצוות, מוכן לקיים את דבר השם, מוכן להתמסר בלויאליות גמורה לדברו של הקדוש ברוך הוא, הוא אדם שתמיד בין מצליח לעשות, בין יש לו את הכלים או בין אין לו את הכלים, תמיד הוא זוכה לשכר הגדול ביותר. כמו שהזכרנו בתחילת הדברים, יש מחלוקת בגמרא במסכת מגילה, האם יום פורים הוא יום שאסור במלאכה או מותר במלאכה. יש ימים בלוח השנה היהודי, חול המועד, ימים אחרים שאסור לעשות בהם מלאכה. אסור לאדם ללכת לעבוד ולהסתכר ולהרוויח כסף. אסור לעשות, אסור לאדם לעשות מלאכה ולעבוד בימים האלה. יום פורים הוא יום שאסור במלאכה או יום, הוא יום שמותר במלאכה? הגמרא דנה והגמרא שואלת והגמרא מביאה הרבה מאוד הוכחות לכאן ולכאן. בסופו של דבר הגמרא מגיעה למסקנה שמותר לעשות מלאכה ביום פורים, אבל מי שעושה מלאכה ביום פורים לא רואה ברכה, לא רואה סימן ברכה בפרנסה הזאת שהוא ייצר ביום פורים. ומאיפה הגמרא לומדת את זה? הגמרא מסבירה ואומרת שבשנה הראשונה שבה היה הנס של פורים, כל בני ישראל שבתו מלאכה, אף אחד מעם ישראל לא עשה מלאכה. אז מרדכי יהודי ואסתר המלכה ואנשי כנסת הגדולה, שהם תקנו ועיצבו את המצוות של חג הפורים בכל הדורות, אמרו מעתה ואילך בכל הדורות כולם לא יצטרכו, בני ישראל לא יעבדו. אבל שנה אחרי זה בני ישראל כבר לא עמדו בניסיון וכן עמדו, בני ישראל לא עמדו בניסיון וכן עבדו. ומאיפה הגמרא מוכיחה את זה? הגמרא אומרת, יש בסוף מגילת אסתר בפרק האחרון את הפרק, את המקום שבו מרדכי יהודי מצווה ונכתבות המצוות של פורים לדורי דורות. ואז המגילה מתארת את מה שקרה בשנה הראשונה שאז נעשה הנס, ואז הגמרא מתארת מה קרה בשנה השנייה אחרי שעשה הנס. הגמרא אומרת, בשנה שבו נעשה הנס לבני ישראל, כתוב שבני ישראל עשו את היום הזה יום שמחה ומשתה ויום טוב. המילה יום טוב, מה היא מרמזת? יום, המילה יום טוב, מה היא מרמזת? יום ששובתים בו ממלאכה. יום שאדם עובד הוא יום קשה, הוא יום רע. יום שאדם שובת בו ממלאכה הוא יום טוב. בשנה הראשונה של חג הפורים היה יום טוב, שבתו ממלאכה. בשנה השנייה מה כתוב? שמסו משתה ושמחה ומתנות לאביונים. לא כתוב יום טוב, לא כתוב שבני ישראל עשו יום טוב, לא כתוב ששבתו ממלאכה. בשנה הראשונה של חג של הנס שבו הקדוש ברוך הוא הציל את כל עם ישראל, כתוב שמסו את היום הזה
יום טוב, יום של משתה ויום של שמחה. בשנה השנייה לא כתוב שעשו יום של משתה ושמחה. אז הגמרא אומרת, מלכתחילה מרדכי יהודי גזר שכן יקבלו את היום הזה כיום של איסור מלאכה ולא יעשו בו מלאכה. בני ישראל ביצעו את הדבר הזה ולא עשו מלאכה. כך הגמרא אומרת. אבל אם נשים לב ונדקדק בפסוקים האלה, נסתכל ונראה שבשנה, שבשנה הראשונה מה כתוב שבני ישראל עשו את, החג הזה, יום משתה ושמחה ויום טוב. היה שמחה, היה משתה, היה יום טוב. בשנה השנייה, כמו שאמרנו, לא כתוב שהם עשו יום טוב, אבל מה אז נוסף? מתנות לאביונים. בשנה הראשונה לא כתוב שבני ישראל קיימו את מצוות מתנות לאביונים. רק בשנה השנייה כתוב שבני ישראל קיימו את מצוות מתנות לאביונים. מה זה מראה לנו? מה זה מלמד אותנו? בשנה הראשונה, מיד כשנעשה הנס, בני ישראל לא עשו חשבונות. יהיה לנו פרנסה, לא יהיה לנו פרנסה, לא נעבוד, מאיפה נתפרנס, מאיפה נתקיים, אלא אמרו, אנחנו שופטים מלאכה ומקדישים יום שלם של הלל והודעה ולימוד תורה ועשיית נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לא נמצא אף אביון בעם ישראל. לא קיימו מצוות המתנות לאביונים, לא צריך אביונים לתת להם. שנה אחרי זה, שכבר בני ישראל התחילו לחשוש, יהיה לנו פרנסה אם לא לעבוד, אם לא נעבוד, לא יהיה לנו פרנסה, כן יהיה לנו פרנסה, אז מה כתוב במגילה בפעם הראשונה? מצוות מתנות לאביונים. אז כבר היה נמצא אביונים. אז כבר היה בנמצא, אז כבר היה בנמצא אביונים. נקריא לכם את הפסוקים צדיקים. בשנה הראשונה של הנס כתוב, ביום 13 לחודש ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו בו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן נקלו ב-13 בו וב-14 בו ו-15 בו ועשו יום משתה ועשו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים יושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. אנחנו יודעים שיש כמה מצוות של חג הפורים, משלוח מנות, משתה ושמחה, מתנות לאביונים. בשנה הראשונה שבני ישראל שבתו ממלאכה, לא עבדו, המצווה של מתנות לאביונים, לתת מתנה לאביון, לא נכתבת בכלל, לא נמצאת. למה? אנשים שבתו ממלאכה, בטחו בקדוש ברוך הוא, אמרו אנחנו לא חושבים על פרנסה, יהיה לנו לא יהיה לנו, לא היה אף אביון. בשנה השנייה שבו בני ישראל כבר לא עשו יום טוב, לא שבתו, אז מה כתוב? שהיו צריכים לתת מתנות לאביונים חוץ ממשלוח מנות. למה? כי אם אדם בוטח בקדוש ברוך הוא ולא נכנס לחשבונות, אז יש לו פרנסה, שמחה, האושר הגדול ביותר. נכנס לחשבונות, נכנס לחישובים, אז הוא נכנס לעולם של דינים, אז הוא נכנס לעולם של קשיים ושל מורכבויות. אמרנו לפני חודש בשיעור שמסרנו בחוץ לארץ, שזה התיקון העיקרי של הדור הזה. אם נסתכל, ננסה להבין, אנחנו יודעים שכל אדם ואדם על בין כל עם ישראל, כל אדם מתנסה בניסיון שונה. לא כל עם ישראל הקדוש ברוך הוא מנסה, לא את כל עם ישראל הקדוש ברוך הוא מנסה באותו ניסיון. כל יהודי יש ניסיון אחר שבו הוא מתנסה. אחד מתנסה בזה שהוא מנסה ללמוד תורה ולא מצליח, אחד אחר מתנסה בענייני ממון, אחד אחר מתנסה בענייני בן אדם לחברו. כל יהודי ויהודי מתנסה בניסיון אחר, וכל יהודי ויהודי האתגר הרוחני שלו הוא אתגר אחר לגמרי. אבל עדיין כל דור, כל שכבה של דור, יש ניסיון אחד שהוא ניסיון כללי שכל מי שנמצא בדור הזה פחות או יותר מתנסה בניסיון הזה. זה משתנה ואנחנו יכולים לראות, יש דור אחד שהתנסה בדור בענייני כפירה, שבדור הזה הרוחות הזאת של כפירה, של התנגדות לאמונה בקדוש ברוך הוא, ומי שיצא מדרך השם זה בגלל כפירה, ומי שנשאר בדרך השם זה בגלל אמונה בהשם. יש דורות אחרים שאמונה פשוטה מאוד וקל לאנשים להאמין, אבל יש ניסיונות בענייני ממון, בעניינים רוחניים אחרים. כל דור יש ניסיון אחד שהוא הניסיון העיקרי של אותו דור. על פי מה נקבע מה יהיה הניסיון של אותו דור? איך הקדוש ברוך הוא קובע מה יהיה הניסיון העיקרי שבו כל דור ודור יתנסה? אז אנחנו יודעים מאיפה אנחנו יכולים ללמוד את זה. אז אנחנו יודעים שהרי הקדוש גילה לנו שכל הנשמות שבאו ויבואו והיו ויהיו בכל הדורות, בכל העולם כולו, מאיפה הם נלקחו? מהגוף של אדם הראשון. הגוף של אדם הראשון, אנחנו יודעים שהגיע עד גלגל הירח, הגוף שלו היה הגוף של אדם הראשון, בתוכו היו כל נשמות ישראל, כל הנשמות של כל עם ישראל שיוולדו בכל אורך הדורות, כל הנשמות היו בתוך הגוף של אדם הראשון. וכל נשמה ונשמה מבין כל הנשמות של כל בני ישראל, כל נשמה הייתה תלויה במקום אחר בגוף של אדם הראשון. הייתה נשמה אחת שתלויה בראש, הייתה נשמה אחת שתלויה ביד, הייתה נשמה אחת שתלויה ברגל. כל דור ודור הגיעו ממקום אחר בגוף של אדם הראשון. האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, מאיפה הם הגיעו? אז אנחנו יודעים שבעל התניא כותב בספר התניא בפרק ב' ועוד גדולים וקדושים מביאים את זה, שהאבות הקדושים, מאיפה הנשמה שלהם הגיעה? מהראש של אדם הראשון. מהדורו של אדם הראשון, משם הם היו. משה רבנו, מאיפה היה בגוף של אדם הראשון? אז הרמ"א מפנו כותב שהנשמה של אדם הראשון הייתה מהקנה, הנשמה של משה רבנו הייתה מהקנה של אדם הראשון. הקנה, הכוח הדיבור של הבן אדם, אדם הראשון, כוח הדיבור שלו, משם הייתה הנשמה של משה רבנו. אנחנו, הדור האחרון, הדור שאנחנו חיים בו היום, הדור שלפני ביאת המשיח, מאיפה הנשמות שלנו נלקחו? מהכב של אדם הראשון. הכב של אדם הראשון, לכן הדור הזה נקרא דור עקבתת המשיחה. זה אחד מהיסודות הגדולים שרבנו הרי הקדוש גילה, ויש להם רמזים עוד במדרשים ובמקומות קדומים יותר, שכל הנשמות כולם נלקחו מהגוף של אדם הראשון, וכל נשמה נלקחה ממקום אחר. אם כן, איך אנחנו יכולים להבין ואיך אנחנו יכולים לדעת מה תיקון של כל דור ודור, איך כל דור יכול לדעת מה התיקון שלו, מה הדבר שאותו הוא צריך לעשות, מה הדבר שאותו הוא צריך לפעול? אז נחשוב לרגע, מה זה תיקון של דבר? מה זה שאדם מתקן עבירה? מה זה שאדם שב אל הקדוש ברוך הוא? מה זה תיקון כלשהו שאדם עושה? תיקון זה שאדם עושה בדיוק ההפך ממה שהוא עשה קודם. אדם שבר משהו, אז הוא צריך לתקן את הדבר הזה. אדם גנב, אז מה התיקון שלו? שהוא יחזיר את הגניבה ויתן עוד יותר צדקה. אדם פגע בבן אדם אחר, אז מה התיקון שלו? שהוא יגמול טוב לבן אדם הזה, שהוא יחמיא לבן אדם הזה. תחת זה שהוא הוציא שם רע לבן אדם, עכשיו הוא צריך להוציא שם טוב לבן אדם. כל תיקון זה פעולה הפחית לפעולה הרעה שקרתה. אם כן, אנחנו שצריכים לתקן את הגוף של אדם הראשון, שכל נשמה הגיעה מחלק אחר בגוף של אדם הראשון, מה התיקון של כל דור ודור? לעשות בדיוק ההפך מהפעולה הטבעית של אותו עבר, של אותו חלק בגוף של אדם הראשון. השכל, למה זה? כי אנחנו יודעים מה היה ניסיון שבו הקדוש ברוך הוא ניסה את אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא, כמו שהתורה מספרת בפרשת בראשית, אמר לאדם הראשון שיש עץ אחד בגן עדן, ולא לאכול מהעץ הזה, עץ הדעת שיש בו טוב ורע, ואדם הראשון התאווה לעץ הזה, רצה לאכול מהעץ הזה, מאוד חשב שהעץ הזה טוב, ואכל מהעץ הזה. וההחלטה שאדם הראשון קיבל, כן לאכול מעץ הדעת, הייתה החלטה משותפת של כל האיברים של האדם, של כל החלקים של הגוף של האדם. אם כן, כל חלק בגוף אמר לאדם הראשון, כן לאכול מפרי עץ הדעת, ומה זה גרם? קלקול של החלק הזה בגוף של האדם, קלקול של החלק הזה בנשמה של האדם. לכן כל דור צריך לבוא ולתקן ולצות בדיוק ההפך הפעולה של הטבעית של החלק הזה בגוף של אדם הראשון. נסתכל לרגע, אמרנו שאבות הקדושים מאיפה הם מגיעים? מהשכל של אדם הראשון, מהראש של אדם הראשון. מה הייתה הפעולה של השכל של אדם הראשון, החלק של השכל של אדם הראשון, בפעולה הזאת של האכילה מעץ הדעת, שהשכל אמר לאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לך לא לאכול מעץ הדעת, אבל תאכל ממנו, אולי העונש לא יהיה עד כדי כך קשה, אולי הקדוש ברוך הוא ירחם עליך, אולי בכלל לא יבוא עונש, הפרי הזה יכול להוסיף לך, תוכל להבחין בין טוב לרע, תוכל להבין דברים חדשים, תוכל לפעול פעולות חדשות שלא אכלת לפני כן, כדאי לך לאכול מעץ הדעת. אם כן, מה התיקון של הראש של אדם הראשון שאמר כן לאכול מעץ הדעת והתחכם וכן אמר לאכול מעץ הדעת? לא לחשוב בכלל, לנהוג בתמימות גדולה, הגדולה ביותר, ולבטל את השכל. מה היה עיקר הניסיון של האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב? לבטל את השכל שלהם. כל הזמן הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם, יצחק ויעקב בצורה כזאת שבה הם לא יכולו להפעיל את השכל שלהם. אם אבות הקדושים היו מפעילים את השכל שלהם וחושבים בצורה שכלית על כל המושג ועל כל התהליך חיים שהקדוש ברוך הוא מעביר אותם, ברור שהם לא היו נשארים נאמנים לקדוש ברוך הוא. ברור שהם לא היו דבקים בהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יום אחד אמר לאברהם אבינו, יהיה לך ילד שימשיך אותך, למחרת אמר לו, תשחט את הילד הזה, תעקוד את הילד הזה, תהרוג את הילד הזה. כל יום הקדוש ברוך הוא שינה את הציווי שלו ושינה את הדיבור שלו לאברהם, יצחק ויעקב. מה היה עיקר הניסיון של אברהם, יצחק ויעקב? לבטל את השכל שלהם ולא לחשוב. לא כמו הביטוי שיש היום לזרוק את השכל, פעם אמרנו כבוד מורנו ורבנו שיש היום ביטוי לזרוק את השכל, שם שזרוקים את השכל, אבל מיד אחרי זה תופסים אותו בחזרה ומתחילים לחשב ולחשבן חשבונות. לא ככה של זריקת השכל ותפיסה שלו בחזרה, אלא מחשבה אמיתית, ואלא ביטול שכל אמיתי וביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. זה מה שאצל אבות הקדושים. למה? הם הגיעו מהראש של אדם הראשון. מה הטבע של הראש? לחשוב הרבה, לחשבן הרבה, לחבר נתונים ועל פי זה לפעול. מה היה התיקון של אברהם, יצחק ויעקב? לבטל את השכל שלהם, לא לחשוב. אבל משה רבנו, הדמות של משה רבנו, מאיפה אמרנו שהגיע בגוף של אדם הראשון? מהקנה. מה זה הקנה? הכוח של הדיבור, הכוח של הוצאת המילים באדם. מאיפה מגיע הקול שיוצא מהפה של האדם? מאיפה מגיע? מהקנה. אם כן, נסתכל מה הייתה ההתמודדות והמורכבות הקשה ביותר של משה רבנו לאורך ימי חייו, שמשה רבנו המגמגם, שמשה רבנו לא יכל לדבר. אצל אדם הראשון הפעולה הטבעית היא שרצתה לאכול מעץ הדעת, לדבר, להשמיע מילים. משה רבנו התקשה בדיבור ולא יכל להשמיע מילים. כל אדם שמגיע מחלק מסוים בגוף של אדם הראשון, הוא בחיים שלו צריך לעבור את התיקון, את ההפך בדיוק מהפעולה הטבעית של אותו עבר בגוף של האדם בצורה רגילה, ולעבור חיים וניסיון בדיוק ההפך. אבות הקדושים הגיעו מהראש שחושב הרבה, הם צריכים לחשוב בכלל. הגוף של האדם הראשון כפי שהוא רצה לחתור, השתתף בחטא, האדם, כל אדם ואדם שאמור לתקן את חלקו בחטא האדם הראשון, אמור לחשוב ולעשות בדיוק ההפך. אנחנו הדור האחרון מאיפה מגיעים, כמו שאמרנו, מעקביתא דמשיחתא, מהעקב של האדם הראשון. אנחנו בני ישראל מאיפה נלקחנו? מהעקב של האדם הראשון. העקב שבגוף של האדם, ממנו אנחנו נלקחנו. מה הפעולה של העקב? לכאורה, העקב לא פועל שום דבר, העקב לא עושה שום דבר. אבל מה בכל זאת הטבע של העקב, הגדרה של העקב, אם נסתכל, הגדרה של העקב היא שתמיד העקב הוא לאחור. אין שום מציאות שהעקב של האדם יהיה כלפי פנים. חלקים אחרים בגוף של האדם כן יכולים להיות כלפי פנים. אדם יכול לעמוד בצורה ישרה ולסובב את הגב שלו קדימה, ועדיין הוא יעמוד עם הרגליים קדימה, והראש שלו יהיה אחורה. כל עבר, כל חלק בגוף של האדם, אדם כן יכול לסובב. הידיים של האדם בצורה טבעית עומדות ככה, אדם יכול לסובב אותם שמיהו ככה. כל דבר אפשר לסובב בגוף של האדם. מה העבר היחיד, מה החלק היחיד בגוף של האדם שאי אפשר לעולם לסובב אותו, שאי אפשר לעולם לשים אותו מקדימה? העקב של האדם. ברגע שאדם מסובב את העקב לקדימה, אז כבר הוא משנה את הכיוונים שלו, הוא לכיוון אחור ולא לכיוון פנים. מה הפעולה הטבעית של העקב של האדם? תמיד להיות עם הפנים קדימה, תמיד להיות עם הפנים אחורה, תמיד להסתכל אחורה. אם כן, מה התיקון שלנו בדור הזה, שאנחנו דור עקביתא דמשיחתא, הדור האחרון לפני ביאת המשיח? אף פעם לא להסתכל לאחור. התיקון, העקב, מה הוא תמיד מסתכל ותמיד מביט לחור, לאחורה. מה התיקון שלנו? אף פעם לא להיות עם העיניים אחורה, אף פעם לא להיות עם המבט אחורה. ולמרות שהנטייה הטבעית שלנו זה תמיד להסתכל אחורה, תמיד מה היה אחורה, ותמיד על פי נתונים סטטיסטיים, ותמיד על פי מה שהיה אחורה, לבחון את הדברים ולראות את הדברים, ועל פי זה להחליט, אף פעם לא להסתכל אחורה, תמיד להסתכל קדימה, תמיד לדעת שהקדוש ברוך הוא יכול להביא ולייצר ולגלות הצלחה ממקום חדש, אושר ממקום חדש, אור ממקום חדש, כמו שאבות הקדושים, הפעולה שהם היו צריכים לעשות כדי להתקן את עצמם, כדי להתקן את הדור שלהם, זה לבטל את המחשבה, זה לבטל את השכל. כך מה, בגלל שהשכל במחשבה של אדם, של האדם הראשון אמר כן לכל מעץ הדעת, וזו הפעולה הטבעית של השכל, אנחנו שנמצאים בדור האחרון לפני ביאת המשיח, הדור שהגיע מהעקב של אדם הראשון, וצריכים לבטל את הפעולה הטבעית, את הנטייה הטבעית של העקב. מה הדבר שאותו אנחנו צריכים לעשות? מה הדבר שמוטל עלינו לעשות? לשנות את זה, להסתכל תמיד כלפי קדימה ולא כלפי אחורה. רק אדם שהולך בצורה הזאת, אדם שהולך בידיעה הזאת, בדרך מחשבה הזאת, הוא אדם שמצליח לתקן את עצמו, הוא אדם שמצליח להביא את האדם אל השלמות שלו. אדם מסתכל אחורה אל החיים שלו, אל מה שעבר עליו, הוא יכול לראות אצל עצמו מידות רעות, תכונות רעות, מעשים רעים שהוא עושה, לא להסתכל אחורה, להסתכל קדימה, מה אני יכול לעשות מכאן ואילך, מה אני יכול מהיום והלאה לעשות, זה מה שאני עושה. אף פעם לא להסתכל לאחור, תמיד להסתכל קדימה כלפי פנים, בכל מצב שהוא. וזה אחד מהתנאים ואחד מהדברים החשובים ביותר בתשובה. אנחנו יודעים שבספר יחזקאל יש, כשהקדוש ברוך הוא נגלה, והקדוש ברוך הוא אומר את הנבואות של התשובה, והקדוש ברוך הוא מניח ואומר את היסודות הגדולים של התשובה, הפסוק שובה ישראל, וכל הפסוקים הגדולים של התשובה מונחים שמה, ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אנחנו רואים שם בספר יחזקאל שבני ישראל באים אל הנביא ואומרים, אנחנו לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לסלוח לנו, אנחנו לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול למחול לנו. בני ישראל אמרו, עשינו כל כך הרבה מעשים רעים, עשינו כל כך הרבה מעשים מתועבים, אנחנו לא היינו מוחלים וסולחים אם מישהו יעשה לנו את מה שאנחנו עשינו לקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול למחול ולסלוח לנו. מה הנביא אומר? כי לא כמחשבותיי מחשבותיכם. מה התשובה שהקדוש ברוך הוא אומר להגיד לבני ישראל? המחשבות שלי הם לא כמו המחשבות שלכם, אני כן אסלח לכם. מה כאן הבנה? המחשבות שלי לא כמו המחשבות שלכם. זה שהקדוש ברוך הוא יותר חכם מאיתנו, זה ברור לנו, אבל מחשבה היא אותה מחשבה אצל כולם. מה זה מחשבה? שמשהו מסוים מחושב בראש, אצל אדם טיפש, אצל אדם חכם, אצל מלאך, אצל בהמה, אפילו אצל כולם, מחשבה זה מחשבה. מה זה לא, כי לא כמחשבותיי מחשבותיכם, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אמר לנביא להגיד לבני ישראל, תדעו כל אדם ובן אדם, שתמיד מה שאתה חושב על עצמך, הקדוש ברוך הוא חושב עליך בדיוק כפוך. אתה חושב על עצמך שאתה צדיק, תדע שהקדוש ברוך הוא חושב עליך שאתה לא צדיק, שאתה רשע. אתה חושב על עצמך שאתה רשע אבל אתה לא טוב, תדע שהקדוש ברוך הוא במחשבה שלו חושב עליך שאתה צדיק ואתה טוב, ויש לך יכולת גדולה מאוד. אי אפשר להבדיל בין מחשבה. גם אדם וגם בהמה, שניהם יש להם יכולת מחשבה, הם חושבים. אנחנו והקדוש ברוך הוא גם חושבים. מחשבה זה דבר שהוא בראש, זה דמיון, זה נטייה לדברים מסוימים, זה ראיית המציאות בצורה מסוימת. אז מה זה שהנביא אומר, כי לא כמחשבותיי מחשבותיכם? ברור שהקדוש ברוך הוא יותר חכם מאיתנו. אלא מה הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם? תמיד מה שאתה חושב על עצמך, הקדוש ברוך הוא חושב עליך. בדיוק ההפך, אדם חושב על עצמו שהוא גאון גדול, שהוא צדיק גדול, שהוא קדוש גדול, שהוא פרוש גדול, וכל עולם חייב להודות ולשבח ולהלל אותו ולסגוד לו. מה זה סימן שהקדוש ברוך הוא מתאב אותו, שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, שהוא לא שווה שום דבר בעיני הקדוש ברוך הוא. אדם מגיע לקדוש ברוך הוא וחושב שאין לו את הכוחות ואין לו את היכולות, ואולי הוא אפילו רשע, ואולי אפילו הקדוש ברוך הוא לא מוכן להסתכל עליו. אז זה הסימן, ואז הדרך, ואז העניין שבאמת הקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם, שבאמת הקדוש ברוך הוא מקרב את הבן אדם, שבאמת אדם צדיק. אדם יכול לחשוב שהוא צדיק גדול, לחשוב שהוא משהו רוחני גדול, לחשוב שהוא עילוי גדול, ובאמת הוא מרוחק מהקדוש ברוך הוא, והוא לא שווה ולא אין לו שום עניין בשום דבר, אלא כל מתוך אינטרסים וכל מיני אינטריגות וכל מיני רצונות פנימיים שמתעוררים בו. כמו שהבעל שם טוב הקדוש אמר, וזה מובא ככתבו פרשונו בספר תולדות יעקב יוסף. תולדות יעקב יוסף מפולנה, התלמיד הגדול והכביר של הבעל שם טוב הקדוש, היה אומר שהרבנים בדור האחרון, הרבנים בביאת המשיח, יבואו את התהליך של השבטים הקדושים. מה הכוונה את התהליך של השבטים הקדושים? מי הם השבטים הקדושים? אנחנו יודעים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. אלו חמשת השבטים הראשונים מבין כלל השבטים. הבעל שם טוב הקדוש היה אומר שהרבנים בדור האחרון יעברו את חמשת השלבים האלה, את חמשת השלבים האלה, הדברים האלה, בדרך שלהם. מה זה ראובן? למה ראובן נקרא ראובן? ראו לי בן. לאה אמרה, תראו שיש לי בן. ראו לי בן, לכן ראובן נקרא ראובן. שמעון, למה שמעון נקרא שמעון? שהקדוש ברוך הוא, שלאה אמנו אמרה, קרא לי שמעון שמעון, למה? שמע השם כי שנואה אנוכי. הקדוש ברוך הוא שמע שאני שנואה. לוי, למה נקרא לוי? אתה ילווה אישי אליי. לאה אמרה, עכשיו בעלי יעקב ילך איתי וילווה אותי. לוי, יהודה, למה? לאה קרתה לי יהודה, 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 הפעם עודה את השם, עכשיו אני יודה לקדוש ברוך הוא וישבח את הקדוש ברוך הוא. אל, זה התהליך שהרבנים יבואו בדור האחרון, כך אמר בעל שם טוב. ראובן, מה זה ראובן? ראו לי בן. דבר ראשון, מה אדם מחפש? שירו שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, שירו שהוא מתפלל יפה, שירו שהוא איזה אילוי גדול. ראו בן, ראו פה, יש פה איזה בן, יש פה איזה עובד השם, יש פה איזה מישהו מפורסם שמתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מה המטרה אחרי זה? שמעון, מה זה שמעון? שמע השם, שכולם ישמעו עליו, שיצא פרסום עליו, שכולם ידברו עליו. מה השלב השלישי? לוי, לוויה. מה הוא מחפש? שלו לוויה גדולה, שלו התלוות גדולה, שלו שיירה גדולה, שלו הרבה אנשים שילחו איתו, שהרבה אנשים יקיפו אותו. ולמה כל זה? לוי יהודה, שכולם יודו לו וכולם ישפחו אותו, שהוא אדם גדול ואדם מפואר. ומה המטרה של הכל? יששכר זבולון, שיתרמו לו כסף, יעשו איתו יששכר וזבולון. ככה זה השלבים, וזה הבעל שם טוב הקדוש שכתבו כלשונו, תולדות יעקב יוסף כותב את זה בשם בעל שם טוב הקדוש, שזה השלבים של הרבנים בדור האחרון. אז לכן, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אדם יכול לחשוב שהוא הרשע הגדול ביותר, ובאמת במחשבתו של הקדוש ברוך הוא הוא הצדיק הגדול ביותר, וגם ההפך בזאת השם. נזכה בזאת השם שקדוש ברוך הוא יהפוך את כל הגזרות לשמחה ואושר והצלחה וכל הטוב.